קיבלנו פתק שאומר שיחת דרמה, שיחת דרמה. אני מבין מה זה שיחה, אבל מה זה דרמה? אז בקונטקסט הזה דרמה, אנחנו משתמשים במילה דרמה כדי זה מילה שמכנה השם של כל הלימוד של הבודה. מה שהבודה לימד, הוא קרא לזה הדמה. דמה בפלית, דרמה בסנסקריט. המילה, מי שמתעניין, המקור של המקור, השם זה חוק. חוק במובן של כך הדברים פועלים, האופן שבו הדברים פועלים. אז בהקשר שלנו שיחת דרמה זה שיחה שמשתפת ומנסה להאיר פנים, יותר ויותר פנים ואספקטים של תורת השחרור שהבודה לימד. ובאמת עד עכשיו בשיחות דיברנו הרבה, לא רק על האספקט של הדוקה, שירן אמר, בודה לימד בתמצית את הופעת הדוקה ואת סיום הדוקה. וחשוב להגיד שזה ממש בתמצית, כשהבודה נכנס יותר בפרטים, אז הדרך שהוא הציע והתכלית של הדרך היא שחרור מדוקה, שזה אומר מצב של עושר ללא תנאים, ללא גבולות, אהבה ללא תנאים, ללא גבולות. כך שאנחנו בביזנס של עושר, אנחנו מתיימנים בלהכיר את הדוקה, אבל המטרה שלנו היא לא להיות דוקטור דוקה, אלא להיות חופשיים, מאושרים ואוהבים. אז אני מזכיר את זה כדי שלא נזכור רק שהעניין הוא דוקה. והיום אני רוצה לדבר על שני היבטים בתוך הדרך. שני היבטים מרכזיים בדרך. הדרך לשחרור מדוקה, והם האיכות של החוכמה והאיכות של החמלה. שניהם הם שתיהן איכויות שמשחררות. בעצם תמצית הדרך היא לגלות איך הלב והתודעה, הגוף, הלב והתודעה מתכווצים בנוכחות של כאב, קושי, אחיזה, ומה שחמלה וחוכמה עושים כל אחד בדרך שלו, זה בעצם שחרור ופיה, פתיחה של הלב, פתיחה של התודעה, ממה שמקווץ, ממה שמגביל, ממה שאנחנו אוחזים בו וגורם לנו לחיות בפחד, בדאגה, בחרדה, באינחת, באשמה, you name it. אז אפשר לדבר עליהם, ואני אדבר עליהם כאן כשני אספקטים, שני היבטים נפרדים, שתי איכויות נפרדות, ואכן יש בהחלט הנחיות לתרגול ולפיתוח חמלה, והנחיות לפיתוח ותרגול של חוכמה. אנחנו עושים פה את שניהם, שלא יהיה ספק. אבל אני אומר, למרות שאני אדבר עליהם בנפרד, הפעולה שלהם היא משולבת. תודעה ערה ומשוחררת היא תודעה מלאת חמלה, מלאת חוכמה ובהירות. וכמו שאתם זוכרים שערן אמר אתמול, מה שהניע את הבודה ללמד אחרי שהוא חווה את מה שהוא חווה, הבין את מה שהוא הבין, היה חמלה גדולה לכל האנשים שמסתובבים, כל הבורים שמסתובבים, והחוויה הסובייקטיבית שלהם היא חוויה של קיבוץ, של דוקה. אז אני אתחיל בחמלה. לפני זה אני רוצה איזה וידוי אישי קטן. כשאני התחלתי להתרגל, באתי לקורס ויפאסנה, כזה, בדיוק כזה, לתובנה. ומהר מאוד היה לי קשה, 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 קשה. אבל עם האמביציה הגדולה ועם המוטיבציה לכבוש ולהצליח מה שאני רוצה, אז נכנסתי חזק לתוך הטיצ'ינג ולתוך התרגול. והייתה לי תפיסה שלאנשים הרציניים באמת הסיפור ויפאסנה וחוכמה. וחמלה זה לסופטי, זה לאלה שלא מסוגלים לשבת בשקט. ואתם יודעים, לאנשים הרכים, לבנות, אז בשבילם אותם מלמדים חמלה. והייתי ממש שבוי בתפיסה הזאת, זה נורא מצחיק. ולקח זמן עד שהראש הקשה הבין את הנזק של התפיסה הזאת, מתוך הרבה כישלונות, הרבה מאבקים מיותרים, הרבה ups and downs, משהו התחיל להבין שזה הולך ביחד, משהו יותר ויותר נפתח להבנה ולתרגול ולחוויה של חמלה. אז מהי חמלה? יש הרבה דרכים להגדיר מהי חמלה. אני, ההגדרה ש... או הדרך שבה אני מבין חמלה זה אולי שני דברים. דבר ראשון זה היכולת לפתוח את הלב או להישאר עם לב פתוח בנוכחות של קושי, שזה הדבר המאתגר ביותר, להישאר עם לב פתוח, להדהד עם קושי, עם כאב, עם סבל, עם מצוקה, כאשר אנחנו פוגשים בה. והאספקט השני, האספקט שנקרא הפועל של החמלה, התוצר של החמלה, היא פעולה ספונטנית להקל על הסבל. ואני חושב שרובנו מכירים בעיקר את החלק השני. פעולה מתוך חמלה זה פעולה להקל על סבל, להפיג סבל, להפסיק סבל. אבל הקטע, החלק הראשון של החמלה, להישאר פתוחים בנוכחות של קושי, של דוקה, הוא הקטע שמאתגר, אני חושב, את רובנו. כי האינסטינקט של הלב והתודעה הלא הרים, זה להיסגר מול קושי. הופיע קושי, ולא, too much. אני לא יכול להכיל את זה, אני לא יכול לשאת את זה, אני לא יכול לסבול את זה, זה יהרוס אותי, זה יוציא אותי מדעתי, זה וכן הלאה וכן הלאה. אז כשהלב והתודעה פוגשים קושי גדול, בין אם זה קושי בתוכנו, סבל, כאב, דאגות, חרדות, בין אם זה מישהו בחוץ, מישהו נפצע, אנחנו שומעים על מישהו שקרה לו משהו קשה, ביי, הלב נסגר. והפעולה של החמלה זה לאפשר ללב להיפתח למרות שהוא נסגר. זאת אומרת, זה שהוא נסגר כאינסטינקט, זה לא סוף פסוק, זה רק דפוס, דפוס של הגנה, דפוס של שריון. וכשאנחנו מתרגלים חמלה, וכמו שאמרתי, אנחנו, בלי לקרוא לזה ככה, אנחנו מתרגלים את זה כל הזמן פה, הנחיות, להישאר ברכות, לא לשפוט, לא לגנות, להיות עם תחושות לא נעימות, להיות, לאפשר לרגשות, מצבי תודעה לא נעימים, להופיע, זאת הפעולה הראשונה של החמלה. זה התרגול של החמלה, לא להיסגר למרות שהלב והתודעה נסגרים. וזה תרגול לא פשוט, כי אנחנו שוב ושוב, פעם אחרי פעם, מקושי לקושי, רואים את הכיווץ הזה. לב נסגר, לב נסגר. לא יכול יותר. Too much for me. וכמו כל איכות אחרת, אנחנו מפתחים אותה על ידי תרגול, על ידי זה שאנחנו מסכימים כן לפקוח עין, כן להרשות לדברים להיות, כן לאפשר לדברים להופיע. כי אם לא נעשה את זה, אם נענה לאינסטינקט הראשון, אם נאמין לאינסטינקט הראשון שאומר, זה קשה מדי, זה מסוכן מדי, אנחנו מאמנים ומאמינים לתנועה של הלב שסגור זה יותר בטוח. ואכן, במצבים מסוימים, כנראה בעבר שלנו, לא יודע מתי, בילדות, היו דברים שלא יכולנו להישאר בטוח. חווינו איזה קושי, טראומה, אובדן, וגילינו לרגע שהסקירה עוזרת לנו, מגינה עלינו. אבל ככל שאנחנו מתבגרים, מתפתחים וממשיכים להאמין שהסגירה באמת מגינה עלינו, אנחנו יוצרים בעצם איזה סוג של שריון על הלב שלנו, שמונע מהלב להיפתח ולחוש גם בשמחה ובאהבה כשהם מופיעים. החל נעמי רמן, איזה מטפלת אמריקאית, אישה מדהימה, כותבת את זה נורא יפה. היא אומרת, אחד ממטופליי אמר לי פעם שניסה להתעלם מסבלו שלו ומסבלם של אנשים אחרים מכיוון שרצה להיות מאושר. אלא שאדישות הסבל לא תביא לנו אושר. אותו חלק בתוכנו המרגיש את הסבל הוא בדיוק אותו חלק בתוכנו המרגיש את השמחה. כך שאם אנחנו מאמינים לאינסטינקט של הסגירה וסוגרים וסוגרים כל פעם שאנחנו מתקנים בקושי, אנחנו מרגישים פחות, אנחנו שמחים פחות, אנחנו אוהבים פחות, אנחנו מאמינים פחות לאהבה, כי אנחנו רואים את הצד המפחיד שלה, של הפרידה שלה, זה לא יסתדר. משהו תרחב בתוכנו נשאר סגור, ו... חמלה, מבלי שהיא מגנה את הקושי, מבלי שהיא שונאת את הקושי, אנחנו מרשים לעצמנו להיפתח, לפגוש, להישאר ערים ופתוחים גם כאשר מופיע קושי. וזה תרגול שלא לוקח יום אחד ולא ריטריט אחד, אבל ככל שאנחנו מתרגלים אותו כאן, ואחרי זה שם, ובכל שם, בכל כאן, אנחנו לאט לאט מגלים שאנחנו יכולים להכיל יותר, לפגוש יותר, להישאר ערים ונוכחים, וזה תהליך ממש טרנספורמטיבי. כי אנחנו... מה שחשבנו שאנחנו לא יכולים להכיל, שהוא too much, הוא נכון רק לנקודת זמן מסוימת, שאולי הייתה פעם. אבל תרגול משנה אותנו, תרגול פותח אותנו, ואנחנו יכולים להכיל יותר ויותר קושי, יותר ויותר את האי נעימות של החיים, את האכזבות של החיים, את הפגיעות של החיים. ופגיעות היא לא טעות והיא לא בעיה. זה שאנחנו פגיעים, זאת עובדה. כל רופא יודע את זה, וגם אנחנו יודעים את זה. כמה המון תנאים זקוקים להתקיים כדי שנוכל לנשום נשימה אחת ועוד נשימה. זה פלא. יש לנו כל כך הרבה עברים ותהליכים בגוף שיכולים להתקלקל, שיכולים לא להיות מסודרים. כך שאנחנו לא צריכים... כל כך לפחד מהפגיעות שלנו, גם הפגיעות הפיזית, גם הפגיעות הרגשית, גם הפגיעות שאנחנו לא מושלמים, יש משהו מאוד יפה באנשים שלא מסתירים את הפגיעות שלהם. אנשים שלא עושים בעיה מהפגיעות שלהם. זה הופך אותנו להרבה יותר אנושיים. זה הופך אותנו להרבה יותר בני אדם. תחשבו, את מי אתם אוהבים בתור חברים? את אלה שמסתירים את הפגיעות שלהם, שמשחקים אותה. אני סבבה, אני בוננזה, הכל טוב אצלי. או את אלה שאומרים לכם, כן, פישלתי, אמרתי משהו שלא הייתי צריך להגיד. אלה שמודים שהם לא מושלמים, שהם רגישים, שהם מתביישים, שהם חשים אשמה, שהם חשים חרטה. יש משהו נורא אנושי בפגיעות, כי היא מחברת אותנו. היא מאפשרת ללב שלנו להישאר פתוח. ואנחנו מגלים שפגיעות היא לא תופעה אישית, זה לא יונתן פגיע. כולנו פגיעים, כולנו, זה האנושיות שלנו. וכשאנחנו יותר ויותר נפתחים אל הפגיעות שלנו, אנחנו יותר שמחים, כי אין לנו מה להסתיר. הכמות אנרגיה שנדרשת כדי לחסות על הפגיעות שלנו, להתכחש אליה, להעמיד פנים כאילו אנחנו לא פגיעים, כאילו שאנחנו אין עליי, אני, כל דבר, זה מחיר נורא גדול, זה מחיר של הכחשה עצמית, זה מחיר של העמדת פנים, זה מחיר של לשחט תפקידים פנימה והחוצה. וזה סוגר את הלב שלנו, כי אנחנו משחקים כמה תפקידים, זה סוגר של אנשים אחרים, כי זה לא נראה אמיתי לאף אחד. בתמונות בפייסבוק זה נראה נראה יפה, אבל במציאות זה לא נראה אמיתי. ואנחנו, יש בנו משהו שכמה על האמת. יש בנו משהו שאוהב להדהד עם האמת, תהיה אשר תהיה האמת הזאת, וקושי ופגיעות ורגשות לא נעימים, הם אמת כשהם מופיעים. הם לא טעות, הם לא בעיה. אז אנחנו מתרגלים את היכולת להדהד עם קושי, ממש להיות בתדר הזה של הקושי, לתת ללב להיפתח מחדש אחרי שהוא נסגר, ואם הוא נשאר סגור, אז לעטוף אותו בטוב לב, ברכות, לא לגנות אותו. וכשהלב פתוח, התגובה של החמלה היא הרבה יותר בהירה, היא הרבה יותר ספונטנית, היא לא מותנית, זה לא שאנחנו יורים במישהו בפחד כי אנחנו מפחדים. התגובה של חמלה למי שדואג שחמלה תהפוך אותנו לרכיחות, לזומבים, שיאללה תתקיפו, תרביצו, אני יכול להכיל הכל, ממש לא, כי התגובה הערה של הלב הפתוח הוא תנועה מיידית וספונטנית, להקל על הסבל כשאנחנו פוגשים אותו. ואפשר לראות את זה כל פעם שאנחנו רואים מישהו שקשה לו, בין אם זה דוגמה שאני הכי אוהב לתת, אבל היא ממש לא היחידה, זה כשאנחנו רואים תינוק שבוכה, או איזה גור חתולים או כלבים קטן שבוכה, ואנחנו לא מפחדים, התגובה הספונטנית זה לקחת אותו ולחבק אותו. להביא לו אוכל. לחסות אותו, להגן עליו. כשאנחנו לא פוחדים, התנועה היא ספונטנית, והיא גם הרבה יותר בהירה וצלולה, כי היא לא מכוסה בעננים ובריאקטיביות של הפחד ושל הכעס. הפחד והכעס גורמים לנו להגיב בצורה שלפעמים רק מגבירה את הסבל, למרות שהיינו רוצים כמובן להקל על הסבל. תגובה מתוך חמלה יכולה להיות מאוד נחושה, מאוד ספונטנית, מאוד חדה, אבל התכלית שלה תהיה מאוד ברורה. הפסקת הסבל, לא החרפת הסבל. וכשאנחנו באמת יותר ויותר יכולים לחוש באיכות הזאת של חמלה, זאת אומרת, מה זה לחוש באיכות? זה לא איזה איכות שאנחנו מביאים, אני חש עכשיו חמלה, אבל כשאנחנו פועלים מתוך חמלה, כשהחמלה מוטמעת בתוך ההוויה שלנו, מתאפשרת לנו גם ראייה יותר ברורה של הדוקה, של הקושי. שוב, כי אנחנו לא מפחדים, או פחות מפחדים ופחות מאוימים. הראייה שלנו יותר ברורה של מה המצב ומה יכול להיות מועיל. וזה המקום שבו, אני חושב, כדאי לעבור לדבר על חוכמה. כי החוכמה בהבנה הבודיסטית היא לא איזה אוסף של מידע, זה לא איזה מידע שאנחנו קוראים אותו ורוכשים אותו, זה לא ידע מצטבר. החוכמה, פניה, בשפה הפלית, היא חוכמה שיודעת להבחין מה זה מה, לדעת מה הם הדברים כפי שמופיעים, ומה רק נדמה לנו שהם הדברים. מה, איך הדברים כפי שהם ללא הבלבול, האשליות וההסחות והצביעות שהתודעה שלנו צובעת ומשליחה על התופעות. אז חוכמה היא ראייה צלולה, והפרי של החוכמה, הביטוי של החוכמה, הוא היכולת להרפות, להניח, לשחרר את מה שגורם לדוקה. אז כמו שערן אמר, הבודה היה בלימוד שלו מאוד פרגמטי, הוא לא לימד תיאוריות מופשטות על מקור העולם והיעד של העולם וכל מיני דברים כאלה, הוא לימד ראייה נכוחה של המציאות כזאת שתאפשר לנו ולכל אחד להתנהל בעולם עם פחות קיבוץ, עם פחות דוקה. אז חוכמה היא חוכמה שמבחינה איפה נוצר חיכוך מיותר, איפה נוצר מאבק מיותר שרק מחריף את החוויה של הדוקה, ממה ניתן להרפות, מה, איזה אחיזה גופנית או מנטלית או רגשית ניתן להרפות כדי שתיעלם הדוקה. אז דרך ראייה ברורה וצלולה ופחות מוסחת ומקובצת מקשיים ופחדים, אנחנו רואים יותר ויותר את ההיבטים של עולם התופעות שעליהם גם דיבר ערן אתמול. אני אזכיר בקצרה את השניים הראשונים, את ההיבט של ההיראיות, שכל התופעות מופיעות ומשתנות, וזה גורם לנו, ככל שאנחנו רואים את זה לא רק אינטלקטואלית, לא רק ויזואלית, אלא ישנה הפנמה של האמת של ההיראיות, התוצאה היא שחרור. אין מה לאחז במשהו שממלא הרגע ישנו ובעוד רגע לא יהיה. איזה איוולת זה לאחז, לייחל למשהו שרק נחווה אותו, הוא כבר יתחלף וישתנה למשהו אחר. אז אנחנו רואים יותר ויותר את האמת של ההיראיות, אנחנו רואים יותר ויותר את האמת של היעדר הסיפוק, של התוקה של הדברים, שהדברים כמה שלא נייחל להם ולא נרצה אותם, לא יכולים מעצמם, מתוך עצמם, לתת לנו סיפוק מתמשך. ואנא, אל תאמינו לי, תבדקו את זה בהתנסות שלכם, האם יש משהו שיכול לספק, יש איזה אובייקט, יש איזה תופעה, שיכול להבטיח סיפוק מתמשך ככל שנרצה. האם אתם רואים דבר כזה? ככל שאנחנו מתיימנים לראות את המציאות מעבר להשלכות שלנו עליהם, השלכות באות מתוך ההשתוקקות, זה דבר נהדר, אני רוצה את זה, זה דבר דוחה, אני לא רוצה אותו. אנחנו מגלים שגם הדברים שנורא נחשקים בינינו, לא מספקים לאורך זמן. וההיבט השלישי שאני רוצה להרחיב עליו יותר, ההיבט של היעדר, נקרא לזה היעדר השייכות של הדברים, האנתה. העובדה שהדברים באופן אמיתי ומתוך עצמם, התופעות, לא שייכות לאף אחד. אנחנו רואים את זה בכל תרגול שאנחנו יושבים לעשות מדיטציה, אנחנו שובים לשמיעה, אנחנו רואים שהצלילים מופיעים, נמשכים, נעלמים, ואנחנו לא יכולים לקחת עליהם בעלות. אנחנו יודעים שהצליל לא שייך לחליל, הוא לא שייך לעצמו, והוא לא שייך לאוזן ששמעת אותו, והוא לא שייך לתודעה שמודעת לו. אנחנו רואים את זה כשאנחנו מסתכלים על התחושות. האם התחושות הן שלנו? האם אנחנו בעלים של התחושות? והבודה הציע לחקור את זה. הוא אמר, שים לב, אם התחושות היו שלך, היית יכול להגיד, תחושה, אל תהי, אני לא רוצה אותך. וכיוון שאנחנו לא יכולים להגיד, תחושה, תבואי, אני רוצה אותך, תחושה, תישארי, את נעימה לי, תחושה, אל תלכי, את שלי. וכיוון שאנחנו לא יכולים לא להגיד את זה ולא לעשות את זה, אנחנו מגלים שהתחושות לא שייכות לנו. תחושות הן תחושות. הן מופיעות, נמשכות ומתחלפות למשהו אחר. הגוף לא שייך לנו. אנחנו יכולים לראות את זה בכל חקירה מדיטטיבית. אם היינו יכולים באמת, אם הגוף באמת היה שלנו, היינו אומרים לו, גוף תהיה יפה. גוף אל תהיה לא יפה. גוף תישאר צעיר. גוף אל תזדקן. גוף תהיה בריא, אל תהיה חולה. וההתנסות המוחלטת שלנו בהקשר הזה היא שהגוף עושה מה שהגוף רוצה. הגוף נולד בלי לשאול אותנו, הגוף גדל בלי לשאול אותנו, לפעמים גדל מדי, כיוונים הלא נכונים, לפעמים הבת שלי עכשיו, יפהפייה מדהימה, בת 18, אני מקווה שתמחקי את זה מהקלטה, לא את זה, אבל היא מאמינה שהיא ירשה את הגוף, את האף של אבא שלה, אף גדול ועקום, לא ישר, והיא סובלת. אף, אל תהיה ככה, אף תהיה ככה. וזה אני, ומה זה אומר עליי? היא כל כך אובססיבית לזה שהיא לא רואה כמה שהיא יפה, פשוט הכל עצום את הלב הוא. אבל אנחנו לא יכולים לשלוט בגוף, אנחנו יכולים להשפיע על הגוף, על ידי זה שנזין אותו, על ידי זה שנגן עליו, על ידי זה שנטפח, אנחנו יכולים להשפיע. אנחנו יכולים להשפיע על התנאים והנסיבות שיש להם איזשהו קשר בתהליך גומלין עם הגוף. והבודה באמת דיבר על זה שהתופעות לא שייכות לאף אחד, אבל הן מתקיימות מתוך מה שהוא קרא התהוות מותנית. דבר מותנה מתוך דבר, דבר מוביל לדבר. יש קשר בין הדברים, אבל הקשר הזה הוא לא קשר של שליטה. אין שם שליטה. והבודה המליץ לבדוק את הנושא הזה של הצורך האובססיבי שלנו בשליטה, ולראות כמה שהוא מוליך לסבל. בכל שאנחנו מנסים לשלוט בגוף, בתודעה, במחשבות, בתחושות, ברגשות, התוצאה היא מפח נפש, התוצאה היא חרדה, התוצאה היא פחד. ככל שאנחנו מאמינים שאני אצליח לשלוט, אנחנו יותר בחרדה. למה? כי השליטה אומרת, אני לא יודע מה יקרה, אבל אני אפעיל את כל היכולת שלי כדי שמה שיקרה יהיה כמו שאני רוצה. וכשזה מצליח לנו, אז אנחנו שוב עוזבים את הרגע הנוכחי והולכים לתכנן את הרגע הבא. אנחנו נהיים עבדים של דפוס השליטה. אנחנו כל הזמן דואגים לרגע הבא. ותשימו לב שככל שדפוס השליטה חזק, חוויית הביטחון יורדת. חוויית השקט יורדת. מושג שקט יחסי, ביטחון יחסי, אבל הוא מאוד שברירי. אז הבודה המליץ לשים לב שהגוף לא שייך לאף אחד. הגוף מופיע מעצמו, גדל מעצמו, חולה מעצמו, מפסיק לחיות מעצמו, והוא לא שלנו. הוא אומר את זה גם על התפיסות. התפיסות, שאנחנו כל כך גאים בתפיסה שלנו. התפיסות לא שייכות לאף אחד. התפיסות פשוט הן תפיסות. אנחנו תופסים את הדברים בדרך מסוימת. הדרך המסוימת מותנית בדרך שאנחנו רואים את הדברים, שהורגלנו לראות. התפיסות, פשוט פעם משהו נראה לנו ככה, פעם משהו נראה לנו ככה, פעם משהו נראה לנו יפה, פעם משהו אחר, אותו משהו נראה לנו מכוער. לאו דווקא כי הוא השתנה, אלא כי התפיסה השתנה. אנחנו יכולים לראות את זה. התפיסות מותנות בדרכים שלמדנו להסתכל על הדברים, בדברים שלמדנו לאחוז את הדברים. אם אני יכול להגיד לכם, זה שחור, זה לא לבן, אי אפשר, זה נוגד את התפיסה שלנו. אנחנו תופסים את זה כלבן, אז אי אפשר לראות את זה כמשהו לא לבן. אז התפיסות מותנות גם כן, התפיסות לא שלנו. המחשבות, וכבר דיברנו על זה הרבה, מחשבות לא שלנו, מחשבות מופיעות, כמו שמופיעים צלילים. לא היינו חושבים מחשבה אחת מתסכלת, לו המחשבות היו שלנו, בשליטתנו. לא היינו צריכים לחשוב בכלל עם המחשבות היו שלנו, היינו יודעים אותם עוד לפני שהן מופיעות. והעובדה המוחצת היא, שעד שהמחשבה לא מופיעה, אין לנו מושג מה היא תהיה, ועדיין כשהיא מופיעה, מה אנחנו אומרים? דבר ראשון, מחשבה שלי. אני חושב. אין לנו מושג על מה יהיה שם, מה יהיה ברגע הבא. אין לנו מושג אם היא תהיה נעימה או לא נעימה, אם היא תהיה אופטימית או פסימית. זה שלי, זה אני. ואנחנו כל כך גאים, אני זה המחשבות שלי. בסתר הלב וכל מודד כנה יודע כמה זבל מסתובב שם. אם זה באמת היה שלנו, לא היינו מחזיקים את כל הזבל הזה שמתרוצץ שם במחשבות. אז מחשבות לא שלנו, וגם רגשות לא שלנו, מאותה סיבה. היינו עצובים, היינו בוכים, היינו כועסים, אם הרגשות היו שלנו. ומה שאומר לנו הבודה, המדהים ביותר, שגם התודעה לא שלנו. אותה תודעה שיודעת את כל הדברים, אותה מודעות, מה שאנחנו עמלים כל כך לשים לב ולטפח, גם היא לא שלנו. האם אנחנו יכולים לבחור רגע לא להיות מודעים למילים שכרגע יוצאות מהפה שלי? אפשר לבחור לא להיות מודע? אפשר לבחור לא להיות מודעים לזה שאנחנו כרגע יושבים או נושמים או משהו כזה? מודעות פשוט קורית. מודעות מופיעה מעצמה. וככל שאנחנו מתרגלים את זה ומפנימים את זה, יכולים לקרות כמה דברים. הדברים המשמחים שקורים זה אנחנו לומדים להרפות. אנחנו לומדים להתייחס יותר בחוכמה אל התופעות שמופיעות, אל המחשבות כמחשבות, לרגשות כרגשות, לתחושות כתחושות, למראות כמראות, מבלי האובססיה, זה אני, זה שלי. מתפתחת בנו גישה משוחררת יותר, שרואה את התופעות כפי שהן, מבלי לנכס אותן לעצמנו. וזה כבר חופש גדול, וזה ממש לא תיאוריה. תשימו לב, מי שחווה את זה יודע מה אני מדבר, מי שלא חווה, שימו לב להבדל בין בא חבר טוב שלך, חברה טובה שלך, מספרת משהו נורא שהיא חושבת עליו. משהו נורא. ואתם מהנהנים, אומרים, כן, זה באמת נורא. אם אתם הייתם חושבים את אותה מחשבה שהיא חושבת, הייתם מזועזעים. אבל כשזה רק היא מספרת לכם, אומרים, כן, נכון, זה באמת נורא. מה ההבדל? אותה מחשבה, אחת, אני תופס אותה כשלי, ואז זה היום ונורא, וזה החיים שלי, וזה אמת. וכשלמישהו אחר, אומרים, כן, זה היום ונורא. אנחנו מביאים אמפתיה, מביאים חמלה, אבל אנחנו לא סובלים מהמחשבה. אז שימו לב שהאמונה בשלי, באני ושלי, היא גורמת להרבה סבל. אז זה קורה, וזה קורה יותר ויותר, ולשם מופנה התרגול שלנו. אבל לפעמים קורה משהו אחר. לפעמים קורה שכשמחלחלת לתוך ההכרה שלנו, הידיעה שכל אחד מהדברים האלה שחשבתי שהוא אני ושלי, הוא לא אני ולא שלי, מופיע פחד. ולפעמים הפחד הזה הוא אמיתי וגדול. אנחנו מרגישים שהקרקע נשמטת מתחת לרגלנו. רגע, אין על מה להישען. אין אני, איפה, מי אני, מה קורה פה? יש, מופיע פחד. אני זוכר כשאני שמעתי פעם ראשונה את הטיצ'ינג הזה על האנאטה, אני הייתי מזועזע. אני ממש, זה נראה לי מפחיד, מזעזע, אני אומר, איך קוראים לזה? הכל רעד, הכל לא היה, זה היה מפחיד. עכשיו, זאת לא הייתה חוויה ישירה שלי, אבל רק לחשוב על זה, זעזע אותי. וזה מאוד התחיל אותי, זה גרם לאיזה רעידת אדמה מנטלית חזקה, שבדיעבד, הללויה, אבל באותו רגע, באותה תקופה, זה היה מאוד מאוד מזעזע. ולפעמים זה קורה לא רק ברמה השכלית, משהו מזדעזע, לפעמים כשהחוויה של ההיעדר אני ושלי מופנמת או נחוות, זה מזעזע וזה מפחיד, כי אז מה כן? אין על מה לדרוך, אין מקום בטוח. אז אני רוצה להגיד כמה דברים על זה, והאספקט הראשון הוא אספקט של חמלה, שזה בסדר שזה קורה. לטווח ארוך זה אפילו מבורך שזה קורה. מה שקורה זה שאנחנו כל כך רגילים לאחוז בזהות אחת, בזהות מסוימת, אז זהות של יונתן, זהות של אני, זהות של שלי, וכשהזהות הזאת היא מתבררת כלא אמיתית, אז אין במה להאחז. אז צריך לראות שיש שם הפחד באי אחזות, וישר אנחנו מחפשים מה אם זה לא אני, אז מה כן אני? מה כן? אז יש שם צורך להאחז ולהזדהות במשהו אחר, כדי שיספק את הביטחון שעד עכשיו סיפק הרעיון של האני. שוב, כל מה שהבודה מנסה פה להראות לנו, להוליך אותנו אל, זה אל חוויה שבה ישנה ודאות שאני הוא נכון כרעיון. האני הוא רעיון. האני הוא פשוט רעיון. והוא לא בכך רעיון רע. אם אנחנו זוכרים שזה רעיון, זה לא רעיון רע. בכך. אם אנחנו יודעים שזה רק רעיון, לפעמים רעיונות יכולים להיות רעיונות מאוד מועילים. כמו רעיון לעשות מדיטציה, כמו רעיון להיות נחמד לבן זוג שלך. אז אני יכול להיות רעיון מועיל בתנאים מסוימים, כשאנחנו לא נאחזים בו. ואומרים, זה אני, ואני צריך להגן על האני הזה, אלא יודעים, זה איזה סוג, אם תרצו, קליפה. הקליפה, התפקיד שלה בפריים, אני משתמש באנלוגיה, זה להגן על הפרי. היא בעיק של עצמה, אין לה תפקוד בשביל עצמה, היא ריקה. בגלל שהיא ריקה, היא יכולה להכיל את הפרי. אבל מתישהו שנרצה לאכול את הפרי, נצטרך להיפטר מהקליפה. מתישהו שהאפרוח ירצה לבקוע מהקליפה, שמאוד הגנה עליו, שסיפקה לו חום, הזנה, כל מה שהוא צריך, הגנה, האפרוח ייאלץ לבקע את הקליפה. והריקות של הקליפה, העובדה שהיא ניתנת, שהיא בעצמה ריקה, אני חושב שזה דימוי טוב לעני. אני הוא קליפה ריקה, הוא דימוי, הוא רעיון שאנחנו משתמשים בו, ואם אנחנו זוכרים שהוא רק רעיון ריק, שאין שם באמת מישהו, אבל הוא דרך מועילה להגדיר תחושות מסוימות, מה אני אגיד, הופיע תחושה, אני אספר לכם, אתמול בבוקר התהלך איזה גוף, וחש איזה תחושה, לא תבינו על מה אני מדבר, ואני אגיד, כל בבוקר הלכתי וחשתי, זה נורא ברור. אז לצרכים של תקשורת, לצרכים של קשר, זה מאוד מועיל להשתמש אני כרעיון. אבל אם אנחנו זוכרים שזאת קליפה ריקה, ולא נאחזים בה, ויודעים שבאופן מהותי, באופן אמיתי, זה רק רעיון, אז אנחנו לא נסבול. העני הזה יעזור לנו להסתדר, אבל לא יפריע לנו להיות חופשיים. אז אנחנו מתרגלים לראות את הריקות של השימוש ברעיון של אני ושלי, ולראות אותם כשקופים, ולראות שבאמת הדברים קורים בצורה מופלאה, גם בלעדיהם. התשובה השנייה לאלו שמאוד קשה להם כשאני מתעמם, כשאני מתפוגג, כשאין יותר חוויה של אני, ברגע מסוים אין יותר חוויה של אני, במה אפשר לבטוח? האם יש משהו, האם יש איזה מקלט, הבודה השתמש במילה מקלט, שתמיד יהיה שם, שתמיד ניתן לסמוך לב, שתמיד אפשר למצוא בו מחסה. אז הבודה אמר, כן, יש כזה. ויש לזה כל מיני שמות. שם אחד זה התודעה הערה, שם אחר, טבע הבודה, שם אחר, הבודו, בודו, זה שיודע, הער, זה הער שיודע. התודעה לא נאחזת, וההצבעה פה היא על לפתח בתוכנו מיומנות, שאנחנו אכן עושים אותה כבר, אנחנו כבר מתיימנים בזה, לגלות שיהיה אשר יהיה המצב, הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה, נעים או לא נעים, ישנה תמיד איכות שיודעת מה קורה. והאיכות הזאת היא תמיד זמינה לנו. אין רגע שאנחנו לא יכולים להיות מודעים. ואותה תודעה, חשוב להגיד, תודעה זה לא משהו וזה לא מישהו. זה לא משהו שאפשר להגיד, אי אפשר למקם את התודעה. איפה נמצאת התודעה? איפה נמצאת? אנחנו נגיד פה וההודים יגידו פה, אבל זה לא באמת פה וזה לא באמת פה. אגב, גם המדענים לא יודעים להגיד כמעט כלום על תודעה. לא להגדיר אותה ולא למקם אותה, אבל גם המדענים וגם אנחנו יכולים להיות סמוכים ובטוחים שאכן התודעה מופיעה. והתודעה, הדבר המדהים שאנחנו, האיכות הזאת של התודעה, היא היא תמיד משקפת את מה שמופיע כמודעות, והיא אף פעם לא מוטרדת או ננגעת במה שמופיע במודעות. הדימוי שמשתמשים בו במסורת הוא מראה, כמו מראה שמשקפת בצורה מאוד אחד לאחדית את מה שמופיע בפניה, אבל המראה עצמה לא משתנה. המראה, אם מופיע משהו יפה או מכוער, גדול או קטן, המראה נשארת מראה. כך גם התודעה, שאנחנו כועסים, כשמופיע כעס, אפשר לראות שהידיעה של הכעס, אני מדבר על משהו מאוד עדין, הידיעה של הכעס לא כועסת. ישנו מקום, ישנה איכות, שיודעת את הכעס, והיא לא נגועה בכעס. היא לא מותנית, בשפה של הבודה, היא לא מותנית על ידי הכעס. היא פשוט מודעת לכעס. אנחנו מודעים לעייפות. המודעות לא עייפה. העייפות עייפה. הגוף אולי עייף, אוקיי? אבל המודעות לעייפות לא עייפה. המודעות לשעמום לא משועממת. השעמום משועמם. אוקיי? וזאת שאלה של הזדהות. כי בדרך כלל אנחנו מזדהים. אנחנו לוקחים בעלות ואומרים, אני הוא זה שמשתעמם. ואז החוויה בטוטליות נראית לנו 100% שעמום. אין שם שנייה אחת, מילימטר אחד שהוא לא שעמום. אבל זה בגלל תופעת ההזדהות, וכאמור, הלימוד אומר לנו להרפות מההזדהות, לראות תודעה שלא מזדהה, לא נאחזת. והטבע של התודעה, בין אם נרצה או לא נרצה, לא נאחז. תודעה תמיד משקפת לנו. כשכועס, היא מראה כעס. כשעצוב, היא מראה עצב. כששמח, כשמתרגש, היא מראה שמחה והתרגשות. היא לא נשארה, אני אראה לך כעס, היה לפני שתי דקות כעס. מה שעולה עכשיו, היא 100% זה. אז לזהות את זה, זה משהו מאוד עדין. כי אי אפשר לעשות את זה. וגם אי אפשר לחשוב על זה. זה לא איזה רעיון שאני אנסה להבין עכשיו אינטלקטואלית, ורגע, איך זה יכול להיות? איך מה רואה ומה נראה? אבל אפשר להיווכח בעדינות, ברגישות, שזה המצב הטבעי כל הזמן. תודעה פשוט יודעת. חם, יש ידיעה של חם. קר, יש ידיעה של קר. אג'אן סומדו אומר ככה, הבודה הצביע על אי יציבותם של התופעות המותנות, על ארעיותן. זו אינה פילוסופיה. כאשר אנו חוקרים, אנו מגלים זאת בהתנסות ישירה. את הממד של הקיום המותנה, של תחושות, רגשות, מחשבות. אבל מה שמודע לכל זה, מודעות ערה זו היא המקלט. ולא ניסיון למצוא או ליצור מצב שיעניק לנו תחושה כלשהי של ביטחון. המקלט נמצא בהתעוררות אל המציאות. משום שהבלתי מותנה הוא המציאות. המודעות הזו, הערות הזו, היא השער אל הבלתי מותנה. אז אנחנו מתיימנים להבחין יותר ויותר שהמודעות היא בלתי מותנה. המודעות לא מותנה במה שמופיע. היא לא אומרת, לא, זה יותר מדי כעס, אני לא יכולה לראות. זה ההזדהות אומרת. זה המחשבות אומרות. התודעה משקפת מעט כעס, הרבה כעס, המון כעס. תודעה לא מותנה לא בחום ולא בקור, לא בנעים ולא בלא נעים. כשאנחנו רואים יותר ויותר את המימד הזה שבו כל הדברים מופיעים, שבו מופיע העולם, למעשה זה הפוך על הפוך, זה לא שיש עולם, ובתוך העולם הזה יש אנשים, ולאנשים האלה יש מודעות. איפה נמצא העולם? העולם מופיע בתודעה. מעולם הוא לא הופיע בשום מקום אחר מאשר בתודעה. ולולא תודעה, איפה העולם? אז העולם, אומר הבודה, מתחיל ונגמר בתודעה. והתודעה הערה יכולה להכיל עולם ומלואו, על כל המופלאות שלו, על כל המסתורים שבו, על כל היופי שבו, על כל החמלה, העצב והצער שבו, מבלי להיות מותנית מזה שהוא כך או אחרת, כי כבר אין הזדהות עם המופעים בתודעה, ישנה מנוחה והכרה של הבלתי מותנה. אני רוצה לסיים בעוד משהו יפה שאמר אג'אן מון. אנו יכולים לשים לב להבדל שבין התודעה וכל המצבים והחוויות ברי החלוף שעולים ונמוגים בה. כאשר איננו מבינים נקודה זו, אנו לוקחים כל אחד מהמצבים החולפים כאמיתי. אבל כאשר התנאים המשתנים כשמחה ועצב נראים כפי שהם, אנו מוצאים את הדרך לשלווה. אם אתה יכול להישאר במודעות, בתודעה טהורה, אין עוד הרבה דברים שיש לעשותם. אז אנחנו יכולים למצוא מקלט באותו מקום שהוא אפס מקום, לא ניתן למקם אותו, לא ניתן לאחוז בו, לא ניתן להגדיר אותו, אבל ניתן להיווכח בו, שבכל שלב אנחנו יכולים פשוט להתעורר אל אותה מודעות שתמיד ישנה, זה מין נקודת האפס בעין השערה, כמו השערה, עולם יכול להיות סוער, אבל אם אנחנו מוצאים את נקודת האפס, אז אין שמה, יש שמה אפס שערה, שערה מסתובבת, סתובבת, אבל... אז התודעה הערה זה אימון. אנחנו מוזמנים להתנסות, לפתח את הרגישות, לטעות אלף ואחד פעמים, לאט לאט לראות. אז אני מזמין אותנו לשבת כמה דקות בשקט.